שלום לכם, כאן גל גבאי. מלמדים אותנו שסוף מעשה במחשבה תחילה. האומנם, מה מקדים את מה? המחשבה את המעשה או המעשה את המחשבה? ומה ההשלכות של כל אחת מהאפשרויות הללו? הסקט של המכון למחשבה הישראלית עוסק בדיוק בשאלות הללו. מחשבה תחילה, בבקשה. נדיה תחאוקה בושנק גדלה בכפר קמה במשפחה צ'רקסית מוסלמית. היא למדה בתיכון כדורי בגליל התחתון, ובהמשך למדה הנדסת כימיה תרופתית במכללת הדסה בירושלים, וגם פסיכולוגיה ומדעי החיים באוניברסיטה הפתוחה. היום יש את מחקר בתחום הפסיכונוירואימונולוגיה בפקולטה לרפואה של הטכניון. ב-2013 פרסמה באתר הארץ את הבלוג המשקיפה, שעוסק בתרבות הישראלית מנקודת המבט הייחודית שלה. לובשי הגופיות הוא ספר בעקבות הבלוג הזה, ספר שזיכה אותה בפרס לספר ביקורים על שם גדעון טלפז, ופרס ספר השנה על שם ז'קלין כהנוב. שלום לך נדיה.
שלום גל, שלום.
וואו, בא לי לגלות למאזינים מיד על מה הספר ומה חוויתי ומה הרגשתי, אבל יותר חשוב לי לשאול אותך על מה הספר מבחינתך.
וואו, זה...
כי הוא פוליטי והוא אינטימי והוא אישי, והוא על יהודים ומיעוטים, על יהודים מיעוטים בארץ ישראל, והוא על זרות ועל שייכות ועל דת ועל אמונה ועל קונפליקטים ואהבה והרמוניה, הוא על כל כך הרבה דברים.
נכון, זה על הרבה דברים שבעצם אישה צעירה בת 19-20 חושבת עליהם, עובר לה בראש. יש כמה דברים שמתווספים בגלל שהיא אישה מוסלמית. אבל כן, כל מה שאמרת בעצם.
לא סתם אישה מוסלמית, אישה מוסלמית מאמינה. והספר כתוב כיומן.
נכון.
זה יומן שלך בעצם?
זה לא יומן שלי, אבל... כשהייתי קטנה, אני חושבת שמהרגע שאני יודעת לכתוב בעברית, כתבתי יומנים. זו כתיבה שמוכרת לי גם כילדה וגם כאישה צעירה. אז הרגיש לי בנוח דווקא בגלל זה לכתוב בכתיבה יומנית.
ולמה דווקא רק כשלמדת עברית?
מה זאת אומרת?
למה רק מרגע שלמדת עברית בשפה אחרת לא עולה על דעת איך לכתוב?
קודם כל...
בשפת אמך?
בשפת אמי אני לא כותבת. בערבית אני גם יכולתי לכתוב, אבל... אני חושבת שהכתיבה בעברית הייתה ממקום של להיות טובה יותר בעברית. זה היה דרך בשבילי... לשפר את העברית שלי.
להשחיז. כי הבנת שזה המקום, זה המרחב שבו את חיה, שהעברית היא הדומיננטית בו?
לא. התחלתי בגיל 9. החשיבה הזאת של מה דומיננטי ומה לא, פחות מורגשת בגיל הזה. הייתי רואה טלוויזיה, את הערוץ החינוכית. שם הייתי רואה ילדים מדברים בעברית, ובעברית יותר טובה משלי, שבהתחלה אפילו לא הבנתי מה הם אומרים. אז דווקא מהמקום של להבין אותם, להיות טובה בעברית כמוהם, אפילו יותר, זה מה שאני חושבת שדרבן אותי עם העניין של הכתיבה.
זה נקרא מוטיבציה של מיעוטים.
יכול להיות. כן. שלי באופן אישי, אבל יכול להיות שזה...
באופן אינטואיטיבי, כי ילדה הבנת שזו החברה השלטת, שזו התרבות והחברה השלטת, וכיוונת להצטיין בתוכה.
כן, אבל בתור ילדה לא ראיתי את זה ככה. כאילו זה מבחינתי כן חשוב להגיד את זה.
אבל אינטואיטיבית, כי תראי איך את מתארת את זה, את אומרת, לדבר עברית וטוב מהם.
כן, כן.
זה לא... אבל היו לך נכסים האחרים, הייתה בחרבית.
זה היה מתוך רצון של להבין אותם. זה לא עניין של רק להיות טוב מהם. כן, זה גם עניין של להבין את הסביבה יותר טוב.
את הסביבה הדומיננטית. עכשיו, את קראת לספר לובשי הגופיות, ולובשי הגופיות בספר הם האחרים, הם דוברי העברית.
נכון.
הם היהודים שאת חיה בקרבם.
נכון.
החילונים, המשוחררים,
נכון.
כל כך שונים מהבית שלך, מהחברה שאת שייכת אליה, שנולדת לתוכה.
נכון.
זאת אומרת, זה מעגלי שייכות, את גם שייכת לחברה הישראלית ככלל.
נכון. באופן כללי, השם עצמו זה, כשדוניה, הדמות הראשית, הייתה ילדה, היא שמה לב שרק יהודים לובשים גופיות. אז כאילו היא התייחסה לפריט לבוש זה כדרך להבדיל מי יהודי ומי ערבי, ומשם פשוט לקחתי את זה כשם של הספר.
הבחנת וידעת גם לאיזה קבוצה את שייכת. מהו הבית ומהו החוץ.
נכון. נכון. נכון, כי בצורה הכי בסיסית, אני לא לובשת גופיות, לא לבשתי גופיות. זה כאילו...
ואבא לא לבש גופיות, ואמא לא לובשה גופיות.
נכון.
והדודים, והאחים,
כן,
ואחר.
כן, אבל בסופו של דבר זה מתחיל מחוויה אישית של עצמי, ומשם את פשוט יוצאת החוצה...
היום את לובשת גופיות?
לא.
עדיין לא.
לא, אני לא לובשת גופיות.
גם אני לא, דרך אגב.
Okay.
אני יודעת שבספר אני לובשת הגופיות, אבל כסימבול, כאופן
okay.
סמלי, אבל גם אני לא, אני יכולה להבין את זה, תרבותית.
אוקיי.
Okay. את היחס לגוף ולספירה הציבורית ואת הדיאלוג הזה.
אוקיי.
Okay. על מה הספר מבחינתך? שתיקה שאומרת, וואו, שאלה מורכבת, לכאורה הכי פשוטה, אבל מורכבת.
נכון, כאילו זה לבחור איזה חלקים, הוא מורכב מהרבה רבדים, כמו שאמרת. שנייה, אני יכולה לחשוב על זה?
בטח. מה רצית לספר? ולמי? מי הנמען שלך? לובשי הגופיות הם הנמען שלך או החברה שמתוכה את באה?
אוקיי, אני יכולה להגיד שאחד הסיבות שרציתי לפרסם את הספר זה כי בתור ילדה קראתי הרבה, המון, והיה חסר לי האישה הזאת, הנערה או...
הקול הזה.
נכון, דווקא של הדמות המוסלמית, של אישה מוסלמית כדמות. וזה, כאילו, חיפשתי את עצמי בספרים ולא מצאתי. אני חושבת שחלק ממני כותב גם בשבילה, בשביל הנערה שהייתי. אז כן, אז אחד הסיבות בעצם זה להביא את האישה המוסלמית לקדמת הבמה כשהיא תמיד הרגישה לי בשולי החברה, וכן רציתי שיכירו אותה.
בשולי החברה שאת שייכת אליה, החברה המוסלמית והיהודית, הישראלית בכלל.
הישראלית, כן.
גם במעגל הקרוב וגם במעגל הרחב יותר?
יותר ברחב יותר. כאילו, את לא רואה הרבה נשים לא בטלוויזיה, וגם ביצירות עצמן, אישה מוסלמית שנכתבת על ידי אישה שהיא כזאת, זה היה משהו שחסר לי.
זה תמיד תיאור מבחוץ.
נכון, או מגבר.
או מגבר על ידי האחר, או מגדרית, או אתנית, או לאומית.
נכון.
או דתית. ופה את כורכת את הכל ומספרת לנו את האישה הצעירה הזאת שיוצאת אל חברה שהיא לא באמת מכירה.
נכון.
והיא פוגשת את החברה הזאת בעקבות טראומה.
נכון. נכון. היא פוגשת אותו, אותה, עוד, כשהיא מגיעה לאוניברסיטה, כשהיא רוצה להתיידד עם החברים שלומדים איתה, היהודים. אז זה מתחיל לפני, אבל זה נהיה אישי ועמוק יותר אחרי הטראומה שהיא עוברת.
זאת אומרת שהיית צריכה פצע כדי לבקוע את הניילון השקוף הזה שחוצץ בינך לבין לובשות הגופיות ולובשי הגופיות.
נכון. אני גם באופן כללי חושבת ש יש מצבים ש שמקלפים את מה שאנחנו להיותנו אנשים, שיש את האנושיות המשותפת הזאת שהרבה פעמים
נבלט בתוך הייצוגים.
נכון, אבל גם אפשר, כאילו, גם מגיעים אליה דרך המקומות הפצועים יותר, כמו טראומה. אז אני חושבת שלקחתי את זה גם לכיוון כזה.
את יודעת, יש שתי תפיסות. אחת שהחולשה מובילה אותנו להתנהגות הישרדותית, כלומר, את יודעת, הישרדות שוחקת ערכים, כלומר, להיות יותר חייתים במובן, הלוואי, חיות, את יודעת, לא תוקפות סתם, להיות יותר אגרסיביים, ויש חושבים שדווקא יותר חומלים לאיך חסד. ואולי זה גם הבדל בין גברים לנשים, באופן שבו מתייחסים לחולשה.
אוקיי. יכול להיות.
שזו פרספקטיבה נשית שלך בספר.
רוב הסיכויים.
להתחבר דרך פצע.
רוב הסיכויים שכן.
כן?
יכול להיות, כן. כאילו, בסופו של דבר, הראייה שלי היא בספר, הדמות היא נורא נשית בסופו של דבר. דוניה, כן, יש לה ראייה.
איזה שם נתת לה? דוניה, עולם.
כן.
עולם, עולם ומלואו.
נכון.
דוניה. חשבת על זה? זה במודע?
כן, כן. זה גם נבע ממה שאת מתארת, וגם נבע מהעניין שלה במדע. שבספר...
היא סטודנטית לרפואה.
נכון. אז הרבה מצבים שהיא נתקלת בהם, היא מפרשת אותם דרך המדע. אז זה...
כמו למשל.
כמו למשל... אני יכולה לראות
היום? הנה, תקריא לנו מהספר.
במהלך השנים תהיתי בלי סוף האם אני אצל. חיפשתי תשובות בין לובשי הגופיות, בין המוסלמים, בין אנשים שסביבי, ולא מצאתי. כשאני לא מוצאת תשובות בתוכי או בסביבתי, קל לי לברוח אל המדע. האם באמת משנה מי הצל ומי הגוף? כשכדור הארץ צב סביב צירו ונוטה בזווית, נראה כאילו השמש נעה במסלול סגלגל בשמיים, כאילו חציה והצפוני של הכדור נוטה לכיוונה במשך חצי שנה ולכיוון הנגדי במשך חצי שנה. מעקב אחר צילו של גוף מאורך כלשהו בדומה למקל על פני לוח עם מספרים ועקומת הנלמה יוצר שעון שמש מדויק להפליא. הצל והגוף הצר משתפים פעולה ויוצרים שעון. הצל הוא חלק בלתי נפרד מהשעון וכך גם הגוף. זהו שיתוף פעולה מושלם, כך שלא משנה מי הוא הצל ומי הגוף. הקטע הזה בא אחרי שהיא חושבת מי בעצם הצל ביחסים האלה בין לובשי הגופיות לבינה. היא יודעת שלובשי הגופיות תמיד יהיו חלק מחייה, אבל
היא עוד לא יודעת מה יהיה מרקם היחסים.
נכון, נכון, נכון. והיא משמשת במונחים ש... במנגנונים שהיא מכירה דרך במדע, בשביל פשוט...
בשביל להבין איך זה יכול להיות הרמוני, כי יש כל כך הרבה הבדלים.
כן, יותר נכון, דווקא איך זה הרמוני, ולא...
לא, דווקא איך השוני יוצר הרמוניה.
בדיוק, בדיוק, זה בדיוק המשפט שחשפשתי.
וזו החוויה שלך בתוך החברה הישראלית.
כן.
שלך, נדיה.
כן, זה משהו שאני גם חוויתי, נכון.
איך? תארי לי בביוגרפיה שלך, איך זה בא לידי ביטוי.
זה מתחיל בלנסות למצוא את עצמך בין כולם. אצלי, כאילו, בניגוד לדוניה, יש לי עוד מרכיב, שהוא הצ'רקסיות.
מיעוט בתוך מיעוט בתוך מיעוט.
בדיוק. אז זה נותן לי השקפה קצת שונה מדוניה בקטע הזה, אבל למצוא את הדרך שהכל יפעל בצורה מדויקת ומושלמת לי, זה כן כמו שדוניה מתארת. ברמה הכי פשוטה, במצבים ביום יום, למשל, אני זוכרת שכשהייתי קטנה, נגיד כשהיו מתקשרים לאבא שלי בטלפון, חברים ערבים שלו, הם היו מתעקשים לדבר איתי בערבית, ואני לא הבנתי למה הם מתעקשים. ודברים כאלה גם קרו בצד השני, שהרבה פעמים טון הדיבור, כשאני עם אמא שלי הולכת לעשות קניות, או טון הדיבור פשוט משתנה.
בין ערבית לבין עברית.
לא, פשוט מתחילים לדבר איתנו יותר לאט, כדי שנבין יותר טוב.
בעברית.
בעברית, כן. עם הגיל, כאילו, את מתחילה למצוא את עצמך, את עוברת מין אבולוציה של עצמך בישראליות, ואז את מוצאת את עצמך במקום שהוא באמצע. שאת יכולה לראות את שני הצדדים בצורה די ניטרלית, כי מצד אחד את רואה את החגים של הצד היהודי בטלוויזיה, ואת נשאבת לתוך החגיגיות שהם מרגישים, מצד שני את חוגגת את החגים יחד עם הערבים, כי הם גם הם מוסלמים. אז זה יוצר מין קשר כזה...
היברידי.
נכון. ואז את פשוט מוצאת את המקום שאת משתפת פעולה בצורה כזאת שאת מרגישה נוח במקום האמצע שאת בסוף נמצאת בו.
מה שאת אומרת, שהפתרון בתוך ישראל לאדם הצעיר, ודווקא האוניברסלי, שלומד מדעים, שחושב על האנושות בגדול, שחוקר את האנושות בגדול, לחיות את הפרטיקולריות, את הספציפיות, את הזהות המקומית שלו, האישית שלו, הדרך היחידה לעשות את זה, זה להיות היברידי. אבל... זה להיות, זה לאחוז בזהות מורכבת, שהיא לא דיכוטומית, דקענית, את מבינה מה אני מתכוונת?
נכון, קודם כל זה משהו שהיה נכון לי, אבל דווקא אני הייתי לוקחת את זה לכיוון אחר.
שהוא
לחשוף כבר מגיל צעיר אחד לשני. כאילו להכיר את הצד השני כבר בילדות.
כאדם.
כן, כי אני גם, אני בספר יש הרבה זיכרונות ילדות, שבהם אני כן מנסה להראות שילדים לא נופלים לסטריאוטיפים, או דעות קדומות, זה משהו שבא בגיל יותר מאוחר. אז מהשורש, אם החיבור והחשיפה תהיה בגיל צעיר, אני חושבת ש...
שיהיה פחות מקום לייצוגים שנבנים על גבי השוני, אלא יהיה יותר חיבור. אולי מזה הקבוצות מפחדות, שהייחוד ילך לאיבוד בתוך ההתאמות הזאת.
יכול, כן.
של טשטוש ההבדלים. אז זה פרדוקס.
כן.
איך את מגדירה את עצמך? או שאת לא מגדרת? לא מגדירה כי את לא מגדרת.
כולם מגדרים את עצמם בצורה,
בסופו של כן, דבר,
כמה שלא.
כן.
אני מוסלמית צ'רקסית ישראלית, ככה אני מגדירה את עצמי, אבל זה גמיש, כאילו זה לא, כמו שאת אומרת, זה הצורך לגדר, אבל
לחנוק, לדכא.
בדיוק. כאילו זה לא...
כאילו אם אנחנו רוצות להיות אותנטיות, להיות מדויקות, להיות אמיתיות, לחוש הרמוניות עם הזהות שלנו, אם אנחנו רוצות להזדהות עם הזהות שלנו, אנחנו חייבות להיות בתנועה.
נכון.
תנועה בין הנשי לגברי, בין הערבי ליהודי, בין ה... אוניברסלי לפרטיקולר, חייבות לנו בתוך הדברים האלה כדי להיות
נכון.
נכונות, אמיתיות, כדי להיות אמת.
נכון, זה אנחנו, כאילו כל אחד הוא באבולוציה של עצמו, זה לא יסתיים, כאילו עד שאתה
לא הולך לעולמך.
בדיוק, אתה פשוט
מתאפיין ומתאפיין בהתאם לאוסף החוויות, ומה שאת כן. בספר הזה אומרת, מפגש, אין לו תחליף, מפגש אנושי פשוט, יומיומי.
נכון, נכון, נכון. דוניה נחשפת ללבושי הגופיות כשהיא מגיעה לאוניברסיטה. הרבה חברים ערבים שהכרתי, זה היה משהו משותף. שהם נחשפים לראשונה, הם מנהלים שיחת גומלין כשהם עם יהודי, כשהם מגיעים לאוניברסיטה, וזה פשוט היה לי אבסורד. וזה גם
למה לא קודם?
נכון.
ואז מגיעים עם מטענים שקשה לפרק, ואת יודעת, דווקא בפתח הספר לתאר את הבוקר, התיאור שלך של להתעורר בבוקר במעונות, באותו חדר עם השותפה שלך, כשאת צריכה להקדים קום כדי להיטהר לקראת התפילת בוקר שלך על השטיח, התפילה המוסלמית, דווקא התיאור הזה שלך מבהיר עד כמה המפגש והעוינות של השותפה שלך,
okay.
עד כמה המפגש הזה הוא מאוחר.
אוקיי.
Okay. עד כמה הוא מאוחר, עד כמה הוא מלא בבורות, בקושי.
אוקיי. הוא מאוחר. אני מסכימה עם זה שהוא מאוחר, אבל זה שזה מאוחר לא אומר שמאוחר, אז יאללה בואו נרים ידיים. נגיד אחד הדברים שהשותפה שלה היא ערבייה, זאת שותפה שהיא לא בחרה, זה שותפה שהאוניברסיטה בעצם המעונות שילבו ביניהם.
אז אולי אם היא הייתה יהודיה אבל דתית, הייתה ביניכן הרמוניה, אולי המפריד שם, אולי היא לובש, הערבייה דווקא, היא לובש את הגופיות בשבילך? זה ביטוי למורכבות, בסופו של דבר, של המקום הזה. ושאפשר להתחבר מעבר ליהודי וערבי, אלא גם לחלוק תפיסת עולם תיאולוגית, מחויבות לאל, לפני שאת מחויבת לשיוך האתני שלך.
כאילו אני לא מרגישה אם זה בנוח.
בסדר, אז לא. איך את חווה את עצמך היום בתוך הטכניון, בתוך עולם המדע? מה, עם איזה חלק שבך את בא? מהו הדומיננטי?
וואו, אני חושבת שאם אני יכולה לבחור מקום שאני הרגשתי בו בנוח, והרגשתי שייכת מהרגע הראשון, אני חושבת שזה הטכניון, המדע.
המחקר.
כן.
זה שפה, שהוא שפה.
נכון.
שפה והוויה וצורת חשיבה. מחברת. אוניברסלית. איזה נוח זה. נכון? זה נוח שאפשר להתארסל גם בתוך האוניברסליות ולא רק בתוך הפרטיקולריות. מה את חוקרת?
אני חוקרת במעבדה של פרופסור אסיה רולס בפקולטה לרפואה. שם אנחנו בעצם חוקרים את הקשר בין המוח לגוף בקשרים של היבטים פסיכולוגיים כמו סטרס, דיכאון, לבין מצבים גופניים כמו דלקות למיניהם, סרטן.
מרתק.
מאוד, מאוד מאוד.
וואו. אני כל כך מודה לך על שיחה רגישה ועדינה ומרתקת, שמבחינתי היא רק התחלה.
תודה רבה, גל.